גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
בוקר טוב, האדם שגר במדינה של לא יודעת אם ידידים.
בוקר טוב.
אוי, אוי, זה היה חזק מאוד, כן, כמו האופי שלך. Too much.
נכון.
ישר להתחיל ביותר מדי. מה,
למה לא?
בוקר טוב.
בסדר, מה קורה?
תשמע, אני יודעת מה קורה, אני לא יודעת, אצלכם שם בצרפת, אומרים...
עד כמה התגעגעת אליי, בואו נתחיל עם זה.
אז מתחילים עם רגשות.
הגעגועים, הגעגועים.
אני ניסיתי להתגעגע אליך, אלי, אבל אתה שלחת לי הודעות בפרטי, ממש כל הזמן, אתה מבין? צילמת מסיבות בבית שלך, ערמות כלים. אני השתדלתי להתגעגע, אבל זה לא התאפשר.
יו, איך לבית אותי במסיבת הפירו הזאת,
יכולנו יותר.
אם היה לנו זמן, היינו מעריכים בשיחה, אבל המאזינים לא צריכים לסבול את זה כמוני.
נכון, 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 נכון. אז קודם כל, ולפני שנצלול לדברים, שיש דברים, כן? ראש השנה. איך היה אצלכם? ראש השנה, כזכור לכולם, אלי בן דוד, הוא חי בפריז, זה לא היה עיר הבירה של מקרו. האיש שלא רוצה למכור לי נשקים.
נכון, הוא לא רוצה שיהיה לך נשק בבית.
כנראה הוא מכיר אותי. כנראה הוא יודע שאני אקבל עצבים מתישהו, ואני לא אראה בבן אדם, אבל אני אעשה דרמה.
המקרון הזה, ואיך ביבי, איך ביבי החזיר לו בושו וחרפו. איך הוא חזק על מקרון, אבל חלש על קמלה, או משהו בסגנון.
בצדק, שמה, בצדק. אני מעדיפה שכל, זה לא קשור לדעה פוליטית, כן, על מקרון תהיה יותר חזק, ועל קמלה פחות. נכון. על ביידן גם. אבל רגע, בוא נתחיל בראש השנה, כי עברנו סוף שבוע, ושמה, היה ארוך.
כן,
אתה לא מרגיש את החופשים שם, אבל פה, וואי, וואי, מה זה התגלגל?
אצלנו היה ראש השנה וזה, ובישולים וכזה ויופי, ואז ביום שישי אלינור אשתי היקרה, אשתי, החלטנו לעשות הפירוק הזה. איך תיקנתי את עצמך?
אבל תיקנת את עצמך לטעות. החלטנו.
אשתי החליטה, החלטנו. מה נכון להגיד? תחבירית מה נכון.
אני אגיד לך תחבירית מה נכון. היא החליטה, ובגלל שלך לא היה מספיק אופי כדי להגיד אני רוצה או לא רוצה, זרמת.
אבל נכון, זוהי האמת, נכון, אני מסכים איתך.
כן, זה מה שקרה.
אני לא יודע במה היא מסכימה. זאת אומרת, היא יכולה להגיד, סליחה, זה לא הייתה רק החלטה שלי, זה שנינו החלטנו להריח. עכשיו, תמיד במסיבות האלה, הגיעו אלינו איזה 30-40 איש ישראלים לבית, וככה עשינו כזה מין...
כן, יור הישראלים של פריז, לא יאמן.
יור הישראלים, ממש ככה. לא, אני ממש לא יור. גלית, את יום יבוא ותבואי ותראי בעצמי, אני לא, אני כאילו מישהו, אני הרגשתי כמו אורח בביתי, אנשים באו ושאלו אותי אם הכל בסדר, ואיזה מישהו בא לאלינור ואמר לה, טוב, לאלי יש פרצוף של 200 הולכים.
אבל תקשיב, העניין הוא שחמש דקות לפני זה אתה שלחת לי הודעה מתי הם הולכים.
נכון.
אז האיש...
אבל את לא יכולה עכשיו להפיץ מה שלחתי לך, כי יהיו כאלה שישמעו ושומעים ואבוי לי.
לא, אז אני רק אומרת שהאיש שאמר את זה על הפרצוף שלך, הוא לא טעה.
לא, לא, לא טעה. אני מודה שזה לא... אין פה טעות. אני עייף שלב, הייתי עייף. חבר'ה, די לדבר. הם גם... תראי, אם זה היה עם צרפתים, כיוון שהיה רוב ישראלי מובהק, אם זה היה עם צרפתים, אז מי שמאזין לתוכניות שלי ושלך, גלית, יודע שמתישהו הם סוגרים את האור ומתחילים לרקוד. אז אפשר להתחבא, אפשר כזה זה.
ללכת לישון, לשים ראש.
בדיוק.
אבל הפעם לא... ישראלים לא רקדו.
שמע,
זה לא
העת,
זה לא העת לרקוד, זה לא העת לרקוד, זה העת לדבר.
זה גם נכון.
אנחנו צריכים להברר, אין מה לעשות, צריכים להברר. תשמע, אני חושבת שבכל ארוחת חג בשולחנות פה, היה כזה כולם ברחו בתחבזה והתפוח בדבש, ובכל משפחה יש את מי שמרגיש שהוא עכשיו דובר צהל, ומאחל כל מיני דברים שהמדינה שלנו תהיה. עכשיו, אדוני, אתה מול המשפחה שלך, כאילו מי שומע את הצהרת שלום המוגזמת הזאת, אתה מבין? או גבירתי, אגב, אמא שלי במקרה הזה, היא דופקת שם נאומים.
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? תני לי, תני לי.
מעבירים את התפוח בדבש. לא, אתה יודע, דברים שכולנו מקווים, אבל הם מדברים בשפה כזאת, כאילו הם ראש העיר. זה רק אנחנו כאן, שכל חטופינו, אתה יודע, הם עושים כזה נאום עם התפוח בדבש, בקטע ממלכתי כזה.
ממני ביקשו, ממני ביקשו בשולחן החג, לתת ספיץ', אבל בצרפתית.
או, אירן, המורה לצרפתית, מתהפכת בקורסתה. מתביישת בפינתה.
מתהפכת בקורסתה, זה מעולה.
ועשיתם, עשית נאום צרפתית?
עשיתי, בוא נגיד שזה היה ברמת נעל בית, פוגשת, פוגשת מסקוף.
יפה, אהבתי מאוד.
אבל זה קרה. לא, זה גם היה בהתקלה, כי אם היו אומרים לי לפני תכין משהו, היה לנו אורחים צרפתים.
כן.
אז אם היו אומרים לי לפני להכין משהו, אז הייתי איכשהו עובד על זה, ומדבר עם גוגל טרנס, את יודעת, הייתי עושה משהו.
יוצר קשר, כן.
אבל זה היה נורא בסיסי, נורא קצר. אני חושב שבסוף הייתה לזה כוונה מכוונת, הם אמרו, בוא, אם, כאילו שזה יהיה קצר, קולע, וממש בסיסי.
כאילו, חלק מהתרבות הבילוי אצלכם, זה אם כאילו אין על מה לדבר, אומרים, אלי, אלי, דבר בצרפתית, ואז אתה הדחקה של השולחן?
תשמעי.
זה כאילו קוף מרקד? בוא תראו איך הטומטום הזה, איך הוא לא יודע לדבר, תגיד משהו.
אני מרגיש, אני מרגיש שהבוקר הזה, קמתי בחרב.
לא, אני נגדם, אני בעדך, להפך, זה היה אני בצד שלך. אל תדבר להם בצרפתית כשהם יגידו, מה זה? מה זה, אתה יכול לסרב. סליחה שאני האחים לנשק של השיחה.
אשתי הייתה שם בשולחן, היא הסתכלה עליי במבט שלא
משתמע.
בדיוק.
אתה עכשיו תדבר ותדבר.
כמה אני משתייה, יו, היא תקום בבוקר, היא תגיד, עוד פעם הזכרת אותי, עוד פעם אני.
מה, בטח, לא, 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 זה היה חג מאוד משפחתי, והיו לנו הרבה ימים משותפים יחד, ואני בטוחה שכולם נזכרו אחרי הסוף שבוע הארוך הזה, שמשפחה זה אחלה, משפחה מורחבת כאילו, זה אחלה, וטוב שיש פער בין החגים גם. זה גם דבר אחלה גם.
זה מה שטוב לגור בפריז. אני חייב להגיד.
כן, אני מבינה, מרחק, לפעמים זה...
לא, יש פה לרוב החגים שלנו, עם משפחה ממש הקרובה, אבל אין פתאום דודה שיושבת לי על המוח או איזה משהו כזה. יש פה חברים קרובים, ואנחנו חוגגים ביחד. זה פן, כאילו זה נחמד נורא, נגיד החגים פה מקבלים איזה אופי מגניב בהקשר הזה.
כן, אני מבינה, לא חייבים, פחות חייבים.
וחוץ מזה, כמה אכלת נגיד, בואי נהיה סחים, כמה אכלתם, כמה
אכלת? אכלתי כמו שאוכלים, באוכל אצלנו זה אוכל אשכנזי מאוד, זה כזה גפילט, רגל, קרושה, חזרת, אני מאוד מאוד אוהבת כל הדברים האלה. כל אוכרי ישראל שלא אוהבים אוכל יהודי, טעים. מה יש לו לאהוב? מה יש לו לאהוב? באמת, מה יש לו לאהוב?
רגע, רגע, מה נגיד הספציאליטה?
רגל קרושה, זה מזעזע אותך?
לא, זה רק, א', תראי מה את אומרת. רגל, אכלת רגל קרושה.
כן.
מה זה עם הג'לי הזה? לא זה עם הג'לי הזה?
בוודאי, בטח שזה עם הג'לי, אלא עם מה זה? זה טעים מאוד? זה נהדר? שמים על זה חזרת? זה יופי.
אויש, יואו, איזה רמה. אויש,
אויש, אני לא אויש.
איזה למטה של שרשרת המזון.
הבן אדם שחי במדינה שאוכלים ברגלי צפרדעים ועושים מזה כאילו הו-הו-הו-הו-הו, אבל ג'לי בשר בשום אופן. טוב.
לא, אני מבקש ממך, את לא יכולה לרדת על האוכל פה, זה לא הגיוני.
אני לא יכולה, נכון, נכון.
זה לא הגיוני.
לא, 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 אין שום ספק שהצרפתים לקחו את האוכל והפכו אותו לאג'נדה. לא, בטח, מלחמת העולם השנייה, הם אכלו פתה כבד, על זה הם ידברו עכשיו ספר וחצי, כן? לא, כמה חשוב האוכל, תניחו לי גם.
אל תלכי לשם, אל תלכי לשם, יש פה כל כך הרבה מסעדות.
אני יודע, טעים. לא, לא, טעים, טעים, בסדר.
הם לא אוכלים פה רגל קרושה, הם לא שם. הם עוד לא שם.
הם עוד לא שם, בדיוק, הם לא התפתחו לשטייטל כמוני.
וחוץ מזה, כמה התגעגעת אליי? אתה עוד לא אמרת, אנחנו מדברים סחור סחור, אבל לא, לא.
מאוד, 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 היה לי את זה, אני הרגשתי איזה חוסר.
נגיד, מי לחץ שאני אהיה עוד פשע, שאנחנו נבלה עוד פעם השבוע הזה שוב?
סליחה? לא, לא, אני צריכה זמן להמציא את השקר. מי לחץ? לא, המילה לחץ, היא פה עושה חיוך לכל המשתתפים. מה? מה זאת אומרת? אני שמחה מאוד לדבר איתך. אפילו ממקום מושבך שעכשיו נתפס בישראל כאנטישמי.
תשמעי, הם אנחנו... קצת קשוחים, אם עכשיו נהיה רצינות, מה זה הנאום המביש הזה של המקרון הזה, לא לשלוח לנו נשק? לך לעזאזל! לך לעזאזל, מי שישמע, מה אתה שולח לנו? לך לעזאזל.
אז הם אומרים, אז בצד שלא אומרים, לא, זה היה חלק מנאום, להפסיק את שפיכות הדמים באזור. שילך לעזאזל,
חלק מנאום, את יודעת, זה כאילו משגע אותי.
אני אגיד לך מה, לא, יש כאן מוסר כפול. אדוני מוכר נשק. רק למקומות שבהם בנשק משתמשים לריקוד המוני, אני לא מבינה.
זאת המדינה הכי כובשת, אחת הכי כובשת, מה שהם עשו במאלי, מה שהם עשו באפריקה.
נכון.
אפילו לבנון, השכנה שלנו, כולה מחולקת בגלל הכיבוש הצרפתי. האיש החצוף הזה, שלא מבין דבר וחצי דבר, יושב.
לא, מבין.
ומותח ביקורת על ישראל.
עזוב, אבל גם את ההיסטוריה אנחנו אומרים, כאילו, אתם כבשתם ואתם כבשתם. יותר פשוט מזה, כשמוכרים נשק, מוכרים אותו כדי שהוא יהרוג מישהו. עכשיו כל מי שמשחק אותה צדקן ואומר, אני מוכר את הנשק רק למדינות שככה וככה וככה, אתה לא יודע לאן הנשק הזה יגיע, אתה לא יודע מה הכתובת של הכדור. מי
יודעת,
שהוא חלק מתעשיית הנשק ומרוויח מזה כסף גדול מאוד, ואחר כך לוקח את הכסף הזה למדינה, וישראל היא אחת המדינות האלה, שלא ישחק אותה עכשיו צדקן. אני יודע למי, יאללה. מי שמוכר נשק, מוכר נשק. אתה במשחק, אתה במשחק.
הצדקנות היא כזאת ש... הוא צריך לתמרן בין כל מיני אנשים בתוך המדינה, פה זה בסדר. אוקיי, אנחנו מבינים שמתחת לפני השטח מתקיים דיאלוג צבאי בין שתי המדינות, מה שנקרא דיאלוג ער וערני, בסדר? זה בסדר. כן. אבל דווקא ביום השביעי לאוקטובר, אתה יודעת, יש פה משהו באירופה וגם בארצות הברית, שהשמאל הפרוגרסיבי וחבריו, מה שנקרא, לקחו את השביעי לאוקטובר והפכו אותו ליום זעם נגד רצח העם שאנחנו לכאורה מבצעים. לקחו את השביעי לאוקטובר, עכשיו נה, בסדר, להם מותר לעשות כביכול מה שהם רוצים, אבל בא ראש מדינה, ראש מעצמה, ומשתמש בסמיכות ליום הזה ואומר לא להעניק נשק, כאילו אנחנו פתחנו בשביעי לאוקטובר. כי, את יודעת, זה מכעיס בצורה שילך לעזאזל.
בסדר גמור, רשמתי.
הצבנת אותי, את רואה, הנה, כבר
לא
התחלתי טוב.
לא הייתי צריכה הרבה. תוכנית הבוקר. חזרנו, אנחנו עם אלי בן דוד. כמובן, גורי הלך לראות אנטילופה באפריקה, נדעת מה הוא ראה שם חיות, הלך לראות
באמת,
חיות.
באמת, איפה גורי?
נסע
למה?
לראות נמר, נדעת מה זה, אני לא יודעת מה יש שם.
באמת?
נסע לאפריקה. כן, זמן טוב, אה? אני בחג הזה, אגב, הייתי בחיפה, ואזעקות, ולשמוע פיצוצים הרבה ועירותים. שמע, החיים עם ממד יותר קלים, אין לי ממד פה, בתל אביב. אבל החיים עם ממד, הדבר הזה...
מימד בטוח, מה שנקרא.
בראש בעיקר, אבל כאילו זה עושה לך תחושת שליטה, כאילו עשית משהו, והעובדה המצערת שבצפון הארץ, כמו גם בעוטף, אין ממדים בכל מקום, זה לא נתפס. עזוב אני וחיי בתל אביב. אבל זה באמת לא נתפס, שאנשים אמורים לעבור את הדברים האלה.
ממד זה עוד הקצה הקצה של האירוע.
כן, מקלט.
למה נבנו במשך 20 שנה האחרונות מנהרות מטורפות בדרום לבנון, ממש...
למה באמת? יש לך תשובה לזה?
למה? כי לא העירו אותו, הוא ישן.
לא, לא, די, עזוב, את התשובות האלה אנחנו יודעים.
אני תראי,
עזוב, אני לא חושבת, אתה יודע מה? אני לא חושבת.
בסוף יש פה מפעל.
אני לא חושבת שלא היה לו אכפת, ואני לא חושבת שהוא חשב רק על עצמו, אנחנו מדברים על ראש הממשלה.
גם שיחשוב רק על עצמו זה בסדר. תראי, בסוף יש למפעל הזה שנקרא מדינת ישראל מנכ״ל, אפילו מנכ״ל מייסד ב-20 שנה האחרונות, אוקיי? והוא מנקל את האירוע ומה שנקרא ברוב אדר וחסד והמפעל הזה פרוץ, שבור, שרוף, מסביבו מלא ברדק, לא רווחי, אז את מי אני אשים?
אבל אתה רוצה להגיד, עזוב להאשים, להאשים זה באמת, מה זה האשמות עכשיו?
על מי אני אפיל אחריות, סליחה, את יודעת מה, אם השמוע אנחנו לא נעשה שום דבר.
האחריות אנחנו יודעים על מי, ראש ממשלת ישראל, הרמטכ"ל, ראש אמן.
אבל זה אותו
אמן.
ראש ממשלה כבר שנים. אגב, זו אחת הסיבות שאסור שיהיה
ראש ממשלה הקודם, אגב, קדנציות. גם. אני איתך, כמובן, בעניין הזה חד משמעית. אגב, גם כשזה בן גוריון וגם כשזה ביבי.
כן.
אני חושבת שאנשים שזו הייתה אחריותם, עדיין חלקם משרתים בתפקידם.
חד משמעי, גם הם צריכים ללכת. אגב, אחת הסיבות שאני כאילו אומר לעצמי, מה עכשיו לבנון בזמן שיש חטופים? שוב, רק החטופים מעניינים אותי, ואת יודעת.
כן.
הסיבה השנייה שאני אומר למה עכשיו צריך את כל האירוע הזה, זה למה עכשיו, הרי שנה אנחנו אפרופו מה שאמרת, החוויה בטח המוטרפת שעברת בחג עם
לא,
הילדים.
לא, בחיפה. זה לא מוטרף, אנשים שחיים, זה באמת לא מוטרף, אני אומרת ברצינות, זה היה ממש, הסתדרתי עם זה.
שזה הכי מוטרף, את יודעת?
כן.
גלית?
כן.
שלנסוע עם ילדים, תחשבי רגע, אנחנו לוקחים את הילדים הקטנים שלנו למקום, מתוך בחירה, למקום שעפים עליו טילים. זה מוטרף, זה לא נורמלי.
זה מוטרף, וגם היא לא הסכימה, רות, שהיא בת שנתיים וחצי, היא לא הסכימה ללבוש מה שקניתי לה, וזה היה באמת מוטרף. תקשיב, אני יום לפני, הולכת לקנות לה חצאית פליסה סגולה מנצנצת, טישרט יפה.
את והחצאיות.
לא בתוך, החולצה לא בתוך החצאית, כן? בחוץ כזה, שיהיה לה לוק כזה של סטריט, סניקר זה. היי. מחשפה כזאת, חצי שעה לפני הארוחה, היא לא מסכימה לי.
איך זה קורה שהם בני שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, והם לא רוצים לעשות מה שאני אומר להם?
אני לא מבינה את זה.
איך זה קורה הדבר הזה?
איך, כמה רצון? מאיפה את? מי מכיר אותך בכלל? גם מתי נולדת את?
הרגע היית במצב צפירה אחר.
אני הברחתי אותך לעולם, לא מזמן. הכנסתי אותך פה, בת בסירת פליטים מכוכב אחר, והכנסתי אותך הנה. תלבשי את החצאית שכולם יראו איזה אימא יש לך. מה אכפת לי ממך?
איך זה קורה הדבר? אבל איך המכניזם של הלא, אני לא רוצה בגיל כזה צעיר, זה...
תשמע, זה סיפור יותר עליי, כי בכל מקרה, איך שהגענו לבית שהייתה בו תערוכה, אז את החצאית השארתי מחוץ לתיק, כדי שיראו שקניתי, אתה מבין? ואמרתי לה, אם תרצי אחר כך להחליף, הנה זה פה. עכשיו, בבא, אכפת לה להחליף.
היא כנראה עלתה עלייך, הפקחית הקטנה המתוקה, היא עלתה עלייך.
מה עלתה עליי, באמת, היא נראתה כמו סילבי ז'אן.
יש לי פה אימא חובבת חצאיות טוטו.
בסדר, אבל עולה להתקפה.
ואני לא
בפרימיירה
של טקס הטקס.
די, את בפרימיירה של אימא היא אימא טובה. It's not about you, רות. כל היום, היא והיא והיא. די, בסדר. כן, עדיין ראש השנה מפעפע.
אז היית בצפון והיית בממדים.
וגם הייתי בחוץ, אין מטיילים, כלומר היינו, הלכנו לטייל קצת ברוב חוסר אחריות.
את ממש מטיילת, אתם ממש טיילים אתם, אה?
לא כאלה טיילים, אבל קצת הלכנו לאיזה מקום.
איפה הסתובבתם נגיד?
חיפה זה עיר עם הרבה טבע, בתוכה הלכנו לאיזה...
אז הסתובבתם עדיין?
לא, בטבע, אבל בתוך העיר זה כאילו נראה לי חוסר אחריות.
וואו, קצת, כן, אם פתאום אזעקות וזה, מה את...
נכון, אבל כשאתה בתוך, נכון, אבל כשאתה בתוך הזקות, כל השיקולים שלך הם אחרים. אתה לא אומר, ואם, אתה אומר, רגע, אבל עכשיו הייתה הזקה, אז בטח עכשיו שעה לא יהיה, זה זמן טוב, אתה יודע,
תחשובים המדליקים, את יודעת שלי זה קרה, שאני טסתי חזרה לפריז, ביום, בערב שהייתה, שהתחילה מתקפת הטילים האיראנית. עכשיו הייתי בתוך המטוס, וכולם כבר כאילו יודעים, וכולם עם הטלפונים, וכן אמרי ולא אמרי, ואיכשהו המתקפה כבר יצאה, ואז אני לא אמנתי שנאמרי, ובכל זאת אמרנו, וכל המטוס היה עם אינטרנט, אנחנו באוויר, ובארץ יש מלחמת הכוכבים כזאת.
כן.
מה זאת אומרת לך, תראי, גלית?
במחלקות שאתה נוסע, כן, אוקיי.
לא, גם על זה דיברנו, אסור לדבר על זה, כי יש מישהי שעלולה להקשיב לשידור.
כן,
היא לא יודעת.
היא לא יודעת, ואנחנו גם, לא נגיד מי, אבל היא ואנחנו, וכולם יודעים מי היא, כן.
כן, לא, אז בוא נשמע על מרחב הכחשה.
ודאי, ודאי.
אז כאילו, אז כן, יש את הדבר הזה של רגע, אם יהיה עכשיו המתקפה, יש לי חברה שהיא הייתה בבית והיא רצה לנסוע להורים שלה, סתיו, והיא רצה לנסוע להורים שלה. אז היא אמרה, רגע, אז עכשיו יש רגיעה, אז אני עכשיו אסע. לא, אני לא אסע, אני כן... מה זה החישובים האלה? את יודעת מה, גם
החישובים
האלה
בדרך כלל עובדים. נכון. כי אנחנו, כן, כי למלחמה יש גם איזה צד כזה שהוא כבר נהיה אינטואיטיבי, אני לא יודעת איך להגדיר את זה ככה. וכמובן שבמקביל, יש לך איזה רצף של 4 ימים רגילים, משפחות, טיולים, הולכים לרחות, ותוך כדי יש אינטרנט, יש, אתה קצת
כן,
מבין
יש
מה
חיים.
קורה, וגם יש סיפורים ויש חדשות ויוצאים דברים. נניח גם... הייתה כתבה עם יוחי ליפשיץ, שורדת השבי. אישה בעיניי מעוררת השראה באופן שקשה לתאר, זה ממש... עכשיו, יוחי ליפשיץ זו אישה שעדיין מאמינה בדו-קיום, ובזה שצריך למצוא פתרון, חרף העובדה שבעלה עדיין בשבי, והיא הייתה בשבי וחזרה ממנו, כן? לפני השבעה באוקטובר הם היו נוהגים להסיע פלסטינים לכל מיני טיפולים רפואיים פה, והם פעילי שלום, והיא אמרה שדעתה לא השתנתה. עכשיו, זה דבר שעורר בי השראה גדולה, כן? כי אני כמובן חושבת ככה גם, ואומרת לעצמי, איזה כוח. ומצד שני, אני אומרת, את יודעת מה? זה כמו מה שאת חושבת על משפחות של חטופים או של חיילים שאומרות, לא, לא, לא לעסקה. הרי יש משפחות של חטופים שעשו פורום כזה שהם לא רוצים עסקה ודברים בסגנון הזה.
פורום תקווה.
כן. שבלי זה נשמע כל כך רחוק, אבל הם מתבצרים באג'נדה שלהם, לא חשוב הדברים שקרו. ואתה יודע מה? ויוחי ליפשיץ היא באמת אדם שיכול וצריך להגיד מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בכל מקום שהוא רוצה, אין לי טיפת ביקורת אליה. ואותו דבר להורים של פורום תקווה. אנשים במצב קצה, כה גדול, זה, אני רק מקשיבה, ואם יש לי דעה, אין לי, זה לא, אין לי זכות. אבל אני אומרת, אנשים שהחיים שלהם לקחו אותם לאיזה דבר כל כך, כל כך קיצוני, וזה לא שינה את דעתם. מה אתה אומר? באמת אני שואלת אותך, ותוהה איתך.
אני,
זה
אני
ראש
בקיר,
או שזה חוזק נפשי ועוצמה?
כמו שאמרת, משפחות שכולות ו...
משפחות חטופים.
ומשפחות חטופים. תפו, כן. מה שנותר לנו זה רק להכיל את הכאב ואת הבלבול ואת הדעות שלהן ולחבק את זה. ויחד עם זאת, אם את שואלת אותי, אני חושב שמי שלא השתנה אצלו משהו, אני לא אגיד עמוק ובסיסי, בעקבות השביעי לאוקטובר, אז אני באופן אישי לא מבין את זה. אצלי, לי זה שינה בצורה... אני יודע, נשארתי עם אותם דעות שאנחנו צריכים פה שינוי עמוק בתיקון.
אחד הדברים שהכי קשה לשנות בבני אדם זה דעות פוליטיות. זה לא יאמן, זה החומר הכי חזק בעולם. כל אחד מצביע...
זה כמו קבוצת כדורגל.
זה יותר אפילו מקבוצת כדורגל.
זה בדיוק כמו ספורט.
מה שאבא שלך מצביע, גם אתה מצביע. איזה צירוף מקרים מדהים אצל רוב האנשים.
לא לגמרי. אצל רוב האנשים, בסדר. לי היו ויכוחים מרים.
ועדיין, מה אתם מצביעים? כמה זה רחוק? זה לא רחוק, נכון? אתה זוג קצת...
זה לא לגמרי רחוק. נו, בסדר. זה לא לגמרי רחוק, אבל הוויכוחים היו קשים, ואני אף פעם לא הצבעתי למפלגה שהוא הצביע. ממש, יצא ככה. או חוץ מפעם אחת.
אוקיי. אבל אתם תשבו בקואליציה יחד בקלילות.
כן, אנחנו נשב בקלילות.
נכון, כי הדבר הכי משמעותי בדעה פוליטית, או בקלף שאתה שם בקלפי, זה מה ההורים שלך שמים. זהו.
אני לא בטוח.
זה עד כדי כך אני... פשוט.
אז איך את מסבירה שיש הרבה יותר באופן יחסי חיילים שמצביעים משהו ואחר כך הם מצביעים משהו אחר? שזה, זה
כי בתקופת הצבא יכול להיות, בתקופת הצבא יכול להיות שיש לך איזה תחושה שאתה רואה את הדברים אחרת, אבל אני חושבת שגם החיילים שבצבא מצביעים משהו שאתה בטח מתכוון בן גביר כשאתה אומר את המשהו הזה.
אחד מכל חמישה חיילים הצביעו בן גביר, שזה נתון, וואו, זה נתון מטורף כזה.
זה אומר משהו יותר על מי הם החיילים, זאת אומרת, מי מתגייס ליחידות מסוימות, או מי יותר מתגייס, ולדעתי פחות אומר על תקופה.
זה אומר משהו, אני אפילו לא יודע ככה לנתח אותו לעומק מה זה אומר. אני רק אומר שהשביעי לאוקטובר ברמת דעה עשה, טלטל פה משהו, וזה צריך גם לטלטל את הגישה שלנו לאיפה אנחנו חיים וליד מי אנחנו חיים. גם אם זה לא משנה דעה פוליטית, זה אמור לטלטל.
אנחנו צריכים...
אותי מפחיד שיש אנשים שאפילו החטופים, נכנסו לאיזה שיח פוליטי שיש את הקוף הזה. את ראית את הסרטון הזה, הוא רץ חזק. יש איזה קוף שהייתה הפגנה והקריאו שמות, והוא ככה מסמן מול, עושה הפגנת נגד, נגד המשפחות, וכל שם של חטוף, אז הוא, מה שנקרא, עושה אצבע משולשת. זה כאילו, איך זה הגיע לשם? איך?
תשמע,
גלית, איך זה הגיע לשם?
אני אגיד לך מה, זה קצה
לשם.
של הקצה, יאו. אני לא יודעת, אני מרגישה שדווקא לא אלה שבאים ומשפילים ומשפחות חטופים.
את מרגישה שזה הקצה של
דוחים,
הקצה?
רגע, האנשים האלה שבאים ועושים את המעשים האלה, שזה באמת דוחה ולא אנושי, יאו. באמת. זה קצה של קצה. האנשים שהם יותר רוב דומים, ואולי לא מעוניינים בעסקה, אבל לא אומרים את זה, פשוט לא מגיעים להפגנות, או לא תומכים בדברים.
או יושבים בערוץ כלשהו בטלוויזיה, שהוא ערוץ פופולרי, אפשר כבר להגיד את זה, ואומרים, חוץ מ לעשות את מה שהקופו הוא עשה, אומרים הכל. את יודעת?
הם פה, הדברים האלה פה, אבל
אני
אומרת,
אני מפחד שזה לא הקצה של הקצה, אני מודה.
אז בוא ניקח את השבעה באוקטובר ואנחנו נעשה את זה, ואנחנו נבדוק שוב פעם את הדעות של עצמנו, בסדר? זה קשה מאוד לשנות דעה, כי כאילו זה אומר, מה, כל מה שחשבתי עד עכשיו הוא טעות? לא, הוא לא טעות, הוא משתנה כי העולם משתנה והעולם הוא לא קבוע, אבל אנחנו גם שינינו משהו בדעתנו. עזוב, יש לנו ביקורת באמת על כל העולם, אבל אתה ואני...
אני שיניתי, אגב, כן, אני שיניתי, הייתי הרבה יותר עם תקווה לפני, אני אגיד משהו שהוא לא פשוט, אני עדיין אדם עם תקווה, ואני רוצה שיהיה פה הסדר עם השכנים שלנו, אבל אני הבנתי משהו, כאילו מה שהשתנה בי זה שהבנתי שלא משנה מה, המלחמה או ה... בינינו לבין השכנים שלנו, בין הפלסטינאים שגרים בתוכנו, היא לא קשורה לכיבוש, היא קשורה לשנאת יהודים, כמו שהייתה, כמו פתאום טבח חברון, שתמיד התעלמתי ממנו ב-1929, שיהודים נטבחים באשר הם יהודים, פתאום זה חיבר לי את הכל, זה לא משנה מה, יש לנו מהצד השני שונאי יהודים, בצורה העמוקה ביותר שאנחנו לא, בגלל שאנחנו חברת שפע ובלה בלה בלה ולא משנה, וחלק מאיתנו חברה פחות דתית, אז לא ראינו את זה, אני חושב שזה... אתה חושב? כן, זה חלחל לי עמוק, שלא משנה מה, יש שנאת יהודים טהורה.
ואת שר החוץ הירדני, איימן ספאדי, מדבר על זה שהם חברי הוועדה הערבית המוסלמית, 57 מדינות שרוצות לשמור על ביטחון ישראל.
אני אהבתי לשמור יחסית את מה שהוא אמר.
לא, זה לא מסתדר עם מה שאתה אומר עכשיו.
לא, זה מסתדר מאוד.
איך?
כי הוא לא עשה את הטבח. והוא לא תמך בטבח, או לפחות לכאורה לפי מה שהוא אומר. אני מבין מה שהוא אמר, אני מקבל את זה, זה אפילו עושה בי סוג של תקווה כלשהי, אני גם מקבל את זה ברבון מוגבל גדול, כי כמו שהוא אמר את זה, הוא אומר דברים אחרים בגנות ישראל בצורה יותר מובהקת, אני גם לא בטוח שהוא גינה בצורה מפורשת השביעי לאוקטובר, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא בטוח. כן. אבל את לא יכולה לקחת אותו, ואת מבצעי הטבח של השביעי לאוקטובר, ואת התומכים, אני רוצה להגיד משהו, את הבלתי מעורבים שצהלו מסביב לגופות של, של חטופנו, אני... נחת לי משהו בסיסי, זה הזכיר לי פוגרומים, זה הזכיר לי שואה, במובן הכי, הכי בסיסי שלה, ופתאום זה טלטל אותי נורא, זה פתאום לקח את הדעות שלי, מוויכוח פוליטי, כיבוש, לא כיבוש, מצור, כל מהמדף הזה, והעלה אותו למדף, או הוריד אותו למדף יותר בסיסי, של שנאת יהודים תאורה, אין שום סיבה, שסתם דוגמה, בבודפסט היו חוקים נוראים נגד יהודים, ממש, כאילו חוץ מנוראים.
כן.
זה פתאום יחזיר אותי למדף הזה. אוקיי, חבר'ה, כמו שהיינו קטנים,
אתה מרגיש שזה אנטישמי. שאומרת
כן,
שזה לא...
זה היה אנטישמי מוחלט.
שאנחנו עוסקים
כן.
בסיבות של הדברים.
מי שיורה, מי שיורה בניר עוז בחיות בפינת החי, ואחר כך נחקר...
בלי דוגמאות אם אפשר, כן.
לא, ודאי שלא. ואחר כך נחקר על זה ואומר שהכל תמה.
כן.
כי שלטו בקיבוץ הזה יהודים, אז אתה מבין שזה אירוע...
זה לא יהודים, זה ציונים, אני רק רוצה לומר.
נגד הכופרים בכלל, אז זה לא ציונים, זה כופרים. זהו, את רואה? אנחנו קראנו לזה הציונים, הכובשים, מצאנו איזה מילה שתסדר לנו איזה דיאלוג. לא, זה כופרים, מי שיראה, מי שיעבור לפרוטוקולים של החקירות, מי שיסתכל על מה שהם כתבו, מי שיקרא את העדויות מטבח 29 בחברון, עוד לפני שהיה כיבוש, ולפני שהייתה ציונות בעצם, מה שנקרא ציונות בשיאה, הציונות הכובשת, יבין שהם קראו לזה כופרים. זה לא כובשים או ציונים, זה כופרים. וזה טלטל אותי קצת. את שואלת גלית מה שינה, זה פתאום, כן. פתאום דיקה אותי, וואלה, זה. ובואו לפחות נסתכל על זה בעיניים.
אבל דיכאון זה רק שלב ראשון של שינוי, יש משהו אחריו. אבל קודם כל, אחרי הדיכאון יש פרסומות.
אה, יפה.
בסדר? ואחר אוקיי. כך אנחנו נשתנה. ביחד, טוב. בשידור, שים לב.
תוכנית הבוקר.
חזרנו, מחר, השבעה באוקטובר, אנחנו לא יודעים בדיוק איך להתנהג, נכון? זה כזה בעיה לחשוב איך נתנהג, זה לא יום כזה כמו יום הזיכרון, נלך לטקס, או כאילו קבוע כזה, או דקה דומיה, או צפירה, כאילו שהיו חסרות לנו צפירות והזקות. ובכל ההתארגנויות יש כמובן גם את טקס הזיכרון האזרחי, הציבורי, תכף אני שיר הלאומי. שירל חוגג מהמשפחות המארגנות, וגם מנכ״ל AMPM, בוקר טוב לך, אתה חלק ממי שמארגן את הטקס הזה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
טוב, קודם כל, מה העניינים לקראת מחר? איך אתה?
אנחנו התארגנו לטקס לאומי מאוד מאוד גדול.
כן.
אנחנו ממושמעים להוראות פיקוד העורף. רווחתו ודאגתו של הציבור הם הדבר הראשון בפריוריטי. ואנחנו התאמנו את עצמנו, והמשפחות שנפגעו יחד עם משפחות החטופים, הקורבנות, הקהילות, הם האנשים שיהיו מהטקס.
והטקס לא יהיה פתוח לציבור הרחב בגלל הוראות פיקוד העורף.
כן.
נכון. כמות הנרשמים הגדולה מאוד, יוזמה מאוד מרגשת שנהייתה הטקס הלאומי, לצערנו מצטמצמת למשפחות עצמם בלבד, גם ישראל רצה לעטוף אותם, הם הגרעין המקורי שגם יוזם את הטקס.
זה לא רק שעם ישראל, אני חושבת שישראל רצה לעטוף אותם, אני מדברת בתור כאילו, למה אני רציתי להגיע לטקס הזה, משום ש... אתה גם רוצה להרגיש חלק מאיזה היגיון לא פוליטי, אני לא צריך להסביר את זה.
אני מסכים בהחלט, הרצון שלנו להיות הכי אותנטיים והכי נקרא לזה הכאב הכי משמעותי שבא מבפנים, יחד עם ההוקרה של הגבורה והתקומה שמתחילה להיות בקהילות, זה המוטיב המרכזי. אני מסכים בהחלט, אבל אני חושב שאנחנו יצרנו גם כמה מנגנונים מאוד חשובים. אחד בעשרות, אם לא כבר במאות מקומות ברחבי מדינת ישראל, התארגנו, אנחנו גם יצרנו לינקים דיגיטליים מיוחדים, כדי שאנשים יוכלו לראות בקהילות, מסכי ענק יהיו.
רגע, הטקס הזה ישודר גם ב...
הטקס הזה ישודר בלייב, במרכזי ערים, בעשרות ערים במדינת ישראל.
ואיך אנשים יכולים
להצטרף? הוא ישודר בטלוויזיה?
הוא ישודר בעוד 50 מקומות, כולל קהילות יהודיות בעולם.
מדהים.
הוא ישודר בערוצים המרכזיים.
נהדר.
יופי.
והמון המון מקומות, כדי שכל עם ישראל, וכמובן אנחנו רואים בזה אפקט הסברתי במעלה הראשונה, אנחנו יצרנו גם מנגנונות של תרגום סימולטני, קהילות מעולם יוצרים איתנו קשר, גם יהודים וגם לא יהודים, חייב להגיד שאפילו נציגים מיפן, מגרמניה, מאוסטרליה, מארצות הברית, מבריטניה, מכל מדינה סובננת, יצרו איתנו קשר כדי לעשות את הטקסים האלה ברחבי העולם.
פשוט מדהים, ואגב, גם הטקס הזה הוא יוזמה אזרחית. בואו נזכור גם, כמו כן. הרבה יוזמות מפתיעות ומפעימות בשנה האחרונה.
אני רוצה להגיד לך באופן אישי שהרעיון שכולנו זוכרים שלך עם איבגי בערוץ 14, עבורי היה נקודת אור גדולה. אני רוצה שתדע את זה, בטח אתה קיבלת כל כך הרבה תגובות על ה... על הרעיון הזה, מי שלא זוכר, שממש ככה עמדת את כל מי שצריך להעמיד במקומו, ואמרת, היה לך איזה, זה היה נאום אש, מה שנקרא, ופתאום הוא היה נורא מאחד, וזה קצת בסימן הטקס הזה.
זה משמעותי, שיראל, לאחד עכשיו? אתה, זה אחת מהמטרות שלכם? או?
האסטרטגיה של, לצערי, של המנהיגות הנוכחית, כן. היא אסטרטגיה של פילוג, ולכתחילה יש אותם ואת אנחנו. אנחנו פשוט העם, אני אקח שני משפטים אחורה ברשותך.
כן, בטח.
כשאנחנו מדברים על יוזמה, מדינת ישראל מלאה באנשים מוכשרים, שהסטארט-אפ ניישן הזו, היא מדינת יזמים הזו, לא תאפשר, הרי בשביל לאוקטובר, כשהממשלה לא הייתה, גם לתקן. אז אנחנו נמשיך לתקן פה, אם ייצאו אסטרטגיית פילוג ושנאה, אנחנו נבנה פה אהבה וחיבוק, ואם יהיה פה יוזמות שיהיה חסר פה משהו לעשות דברים על מנת להיות קטליזטורים או קטרים על מנת לדחוף פה גם בפן החברתי, גם בפן הכלכלי, אנחנו כעם נתקן פה. ואני חושב שזה יום לפני היום הכל כך קשה, אני אומר לעם ישראל שיהיה טקס מאוד 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 מרגש.
כן, אני מאוד, אין לי ספק, אני, אתה יודע, כולנו מחפשים לאבד קצת את הרגשות האלה שאנחנו עדיין לא יודעים לקרוא להם בשמות מהשנה החולפת. תגיד, איך אתה אחרי השנה הזאת? כלומר, כמה, דיברנו על זה קודם, אלי ואני, אבל כמה אתה מרגיש שהשנה הזאת שינתה אותך, מעבר לדברים שקרו והיו וכולנו יודעים כמובן?
היא בעיקר שינתה בי את המקום שבו, אני חושב שזה קורה להרבה ישראלים שבו, רגע, אוקיי, כולנו עסוקים ביומיום, בקריירה, תעשו, תקחו איתכם איזושהי משימה אחת, תניעו את העם הזה קדימה, תורידו את השנאה, תחברו, תחבקו, אבל אל תפחדו להיות ביקורתיים, זה מה שאני לקחתי על עצמי.
כן.
הסוגיה הזו של לדבר אמת על מה שצריך פה קדימה, וזה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של עתיד הילדים שלנו.
כן, זה עניין של סוציולוגיה. אני מרגיש...
כן, חד משמעית, אבל אני חושב שכעם כולנו פה באיזושהי אבולוציה של תיקון תקומה, ובעקבות כמובן העוצמה הבלתי נתפסת של הגבורה של הדור הנפלא הזה, ולנו כעם ולנו כפרט, אין דרך אחרת אלא לעמוד כחומה בצורה מול הרצון של האויבים שלנו לעשות פה משהו אחר, אבל אנחנו הוכחנו שב... בקור ההיתוך הקשה כל כך, אנחנו מתגלים כמתכת אצילית יותר, שתהיה חזקה יותר, וביום הזה חשוב להראות תקווה קדימה.
זה היה חלק מהמחשבות על התכנים של הטקס? שהוא ידבר גם על איזה תקווה?
חד משמעית. משמעית. מי שיראה, אני חושב שמאות אלפים, המיליונים שיראו, יראו בעיקר...
חד משמעית מיליונים, כן.
את האנשים שנפגעו, אנחנו רואים את המספרים, אנחנו רואים את, את הרצון של האנשים להתחבר, ואגב, הדבר שהכי ריגש אותי אתמול בלילה, שכשקיבלתי כבר קצת מסרים של... שקצת אנשים שהתבאסו על העניין הזה שהם לא יכולים להגיע, אבל אז אמרו, אוקיי, טוב, אז אנחנו נארגן אצלנו במושב, אצלנו בבית הגדול שלי, הקרנות אישיות, הקרנות לאומיות גדולות,
רעיון מצוין.
העולם והארץ, כמו שהגדרתי
מלכתחילה.
אלי שנמצא בצרפת, קח פה רעיון. כן.
לא, לא, אנחנו נעשה את זה, נגיד הילדים שלי, אנחנו לא שולחים אותם מחר בבית ספר. זה נראה לי יום שלא הולכים וואו, לבית ספר.
ברור, בטח, ודאי, ודאי.
חד משמעי, אין
ודאי.
שאלה בכלל.
נכון מאוד. ויש כאן עוד נושא שקשור בתקסים. אתה יודע, אנחנו תמיד זוכרים תקסים בתור, אוי, כולם עם חולצה לבנה, שרים חגיגים מדי את לאורך הים, או לא יודעת מה. אבל בתקסים יש גם את הדרך שבה מספרים את הסיפור, וזה דבר חשוב מעין כמוהו. מה הנרטיב הזה, וזה דבר שבהחלט אני חושבת שהטקס שאתם עושים, שמי שלוקח בו חלק הוא המשפחות, הם זה מי שחייב לספר את הסיפור.
את יודעת, מנסים לתאר פה איזה סיפור מסגר. יש סיפור אחד. כן. הוא אחד. הוא אותנטי. אי אפשר לשנות אותו גם אם סרט ממלכתי ינסה. הוא הפקרה נוראית של עם. הוא גבורה אישית של אנשים בלתי נתפסת.
בלתי נתפסת. כל הזמן גם יוצאים עוד ועוד 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 סיפורים שאתה אומר, מה
זה? את יודעת, זה כל כך נכון, אני נחשפתי בליינאפ, חברת ההפקה וכמובן הכותבים.
שבאו בהתנדבות אגב.
שכולם באו בהתנדבות. עשו, הראו לכולנו את התכנים והיינו צריכים לעשות שתי, באמת לחבר כל כך הרבה, ונחשפתי לדברים, ואמרתי וואו, איזה דברים מטורפים. הסיפור של עדנה מאופקים שיצאה בבוקר כן. לעבודה, והסיפור של השוטרים, והסיפור של ההורים, וזה כל הזמן מלווה אותך כמה העם הזה באמת לקח את עצמו בצורה כל כך עצומה, ולקח את עצמו קדימה, וכשאתה מסתכל ימינה ושמאלה היום, ועד כמה ערבים אחורה עברנו פה איזה מתקפת טילים, מאיזה מדינה ככה ברקע, מאחור.
כן, מי זוכר.
בימים נורמליים היינו מייצרים פה איזשהו דרמה גדולה. העם הזה עשה אליימנט למשבר. הוא בנה את עצמו בצורה כל כך עצומה, שאני מסתכל ואני רואה ימינה ושמאלה, ואתה רואה הכל פה משתנה בצורה אמיתית. אנחנו נרצה לבנות פה...
שירן, זה כמעט נשמע שאתה אופטימי. מה אני אגיד? אני לא יודעת, זה נשמע... אני אומרת, זה במובן טוב, כמובן.
אפרופו הפקרה, ודיברנו אני וגלית לפני שעלית על השידור, על מה זה שינה בנו, אז אני גם חייב להקות על חטא, כי הפקרה, כולנו הפקרנו אתכם, תושבי הדרום, במובן כזה או אחר. זאת אומרת, היו טפטופים. מצאנו מילה מתוקה לזה, טפטופים.
אז אתה, אל תיקח את זה על עצמך. יש פה ממשלה... שהייתה אמורה להיות עם תל אביב כדין אופקים.
אני מקשה, כי כמו שהיום אני נחרץ בעמדה שלי שצריך לעשות משהו, וכולנו מבינים את זה, אני חושב שהיינו צריכים להתעורר לפני. אני לוקח את זה על עצמי, כי כמו שאתה לוקח על עצמך דברים, וכולנו היום באיזה מין תחושה של, הנה, אנחנו צריכים לקחת על עצמנו דברים, ולהסתכל על המאחד ולא על הזה, אז אני מקווה שגם זה השתנה בנו.
כן, אבל בתוך כל מה שאנחנו אומרים על הלקיחה עצמית, שכל אחד מנסה לתקן פה, אז אחד, קודם כל, יש פה תקווה מדהימה. יהיה פה הרבה, אני חושב שהרבה יותר טוב מאיך שנכנסנו לאירוע הזה. כי בסוף גילינו על עצמנו את הכוחות שבהם אנחנו יודעים להתעלות, ושכחנו שהם קיימים פה. שכחנו שיש פה עם באמת עז נפש עם יכולות יוצאות מגדר הרגיל, שאני לא חושב שיש מקום כזה. אתה יודע, באיזושהי אנלוגיה הכי לא הגיונית, כשאתה מסתכל, על האויבים שלנו מהצפון, ברגע שנפלו כמה טילים באזור לבנון ובירות, כולם ברחו.
נכון.
אז עם ישראל לא ברח, עם ישראל נמצא פה, עם ישראל נלחם, עם ישראל בונה את עתידו, בשונה מהאויבים שלו.
ועם ישראל נפגש גם, חלקים שלו שלא נפגשו, חוזרים להיפגש.
כן. נכון, אני מסכים. ולסיכום אני אגיד בצורה הכי כנה, כן. יהיה פה טוב יותר. מתחילים בתיקון של הטקס האותנטי של המשפחות
בהחלט. ושל מי שצריך לספר את הסיפור הזה, דבר ראשון.
כן.
בלי שום ספק. אז זה מחר בשבע בערב? אני צודקת?
בשבע ועשרה, בשביעי לעשירי.
לא חשבתי.
אנחנו נעמוד דקה דומיה.
חבל שזה לא כבר בחוקי המדינה שזו דקה דומיה, אבל כמובן שנעמוד מתי שאתם, מתי שהטקס זה, בשבע ועשרה, מחר ניתן לצפות בכל הערוצים המרכזיים.
למעט לדעתי ערוץ 14, שאני מקווה שהוא יתעלה על עצמו לפוליטיקה הקטנה.
אני מקווה גם שכולם יתעשתו. ואחר כך יהיה הטקס הממלכתי, ישודר מאוחר יותר. שיראל חוגג
מהמשפט. הצרט הממלכתי, לא יהיה טקס, צרט ממלכתי.
הם הצרט ממלכתית, וזה הטקס הלאומי.
כן, אבל זה פשוט סרט, אין טקס, יש שם הצרט.
סרט, לא הצרט, סרט. זה פשוט לא קורה בלייב. וואו, מדהים. טוב, בוא, לא נלך לשם. בסדר, שבע ועשרה בערב.
בהזדמנות הזאת שוב תודה לעם ישראל, ואני מתנצל באמת, עשינו כל שביכולתנו שיהיה פה חיבוק גדול של עם שלם.
ודאי.
אנחנו נתחבק קצת וירטואלית, התרגלנו מהקורונה.
כן.
עד עכשיו יש לנו קצת יכולות טכנולוגיות לחבק וירטואלית.
אנחנו נצפה ביחד בכל מיני דרכים.
נצפה ומחבקים אתכם בחזרה.
תודה לכם.
מחר בשבע ועשרה. תודה.
להתראות.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
חזרנו. אני עם אלי בן דוד, 8:04, אנחנו לא לבד, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, מייק נולר על הסאונד, יאר גולדברש מפיקה, דודי כהן עורך אותנו. כל הזמן, עוד דבר, כאילו מין תופעת לוואי כזאת לימים שאנחנו נמצאים, זה שכל הזמן יוצאות עוד ועוד עדויות ודברים חדשים על השבעה באוקטובר. זאת אומרת, תחשוב שאם לפני השנה הזאת היינו רגילים לקבל את המידע הזה על יום כיפור, נכון? תמיד לקראת יום כיפור, או הנה, דברים חדשים על יום כיפור.
פתאום זה על הדור שלנו.
זה הסתיים, זה דברים חדשים על עכשיו.
ואנחנו עוד לא יודעים, להערכתי פרומיל, אין לנו את היכולת להכיל אחוז מהאירוע הזה עוד יצא.
קודם כל מבחינת הכמות, כמות של סיפורים. שמע, אנשים, סיפורי גבורה של אנשים, זה סיפורים שהם לפעמים קטנים מאוד, אתה לא שומע על הדברים האלה. מה זה קטנים מאוד? סליחה, הסיפורי גבורה כמובן שהם אינם קטנים, אבל כן, זה לא אבל הסיפורים שאיכשהו תפסו, או לא יודעת מה, או שזה לא הסיפורים שעדיין יוצאים.
זה
לא סיפורים
על טנק או על צליחת הגדוד הזה או
הפלוגה הזאת. לפעמים זה גם סיפורים על טנק.
נכון,
אתמול
נכון,
ראיתי,
אבל
אתמול ראיתי
מה שמייחד את האירוע הזה זה שאזרחים כן. פשוט
אבל לא רק אזרחים, אתמול ראיתי פרק בסדרה הנהדרת היום שלא נגמר, של גילה תוקטלי ואמנון רבי, ודיבר שם הקצין שהיה בסירה, זאת אומרת בחיל הים, בזיקים שם, וסיפר את כל הבוקר הזה, את כל היום הזה, והדברים שהוא סיפר, באופן שהוא סיפר אותם, לא שמעתי אותם ככה, אפילו שאני מכירה את מה שקרה בחוף זיקים, וגם ניצולים שם. לא שמענו גם מבחינת הכמות, זה כמות שלא ניתן לשמוע, ובתוך הדבר הזה יוצאת בימים האחרונים, ההקלטה של ליאל חצרוני, הילדה מבארי, היא נהרגה, גילו הרבה זמן אחר כך שהיא, זאת אומרת, הרבה זמן לקח לזהות את העובדה שהיא מתה. יש שני משפטים, זה עניין אישי לגמרי, כן? אני לא מדרגת כלום, אבל יש שני משפטים שמאוד נשארו לי מהשנה הזאת, ואני ממש לא יודעת מה להגיד, לא יודעת מה להרגיש. הייתה את הילדה בדרך, הייתה הקלטה אחת שפורסמה יותר קרוב לשבעה באוקטובר, של ילדה הוריה נהרגו באוטו, והיא ואחותה נשארו בחיים בדרך לתחנת המשטרה בסדרות, ויש בהקלטה אותה שומעים שהיא אומרת, אתם של ישראל?
כן.
שהיא שואלת את, את החייל שמגיע.
כן.
וליאל חצרוני, יש לה הקלטה, מתקשרת להזעיק כוחות ביטחון, ואומרת בתוך המשפטים בהיסטריה, אני ילדה, יש לי בית ספר מחר.
יו.
יש לי בית ספר, כאילו, זה יותר חשוב מהכל, אתה מבין? כאילו, היא מחפשת איזה תירוץ, למה? היא אומרת, בואו לקחת אותנו מפה.
אני לא שמעתי את זה, אני לא זוכרת.
ותוך כדי הדברים, לא, זה ממש עכשיו יצא בימים האלה. היא אומרת, בואו לקחת אותנו מפה וזה, ואז היא אומרת, אני ילדה, יש לי בית ספר מחר, כאילו, אם יש בית ספר, אז ברור, אז זה יותר חזק ממלחמה, כי יש לה בית ספר, שלא יכתבו לך איסור. זה הרג אותי, המשפט הזה.
איזה קורא הלב, זה יאללה. איזה קורא הלב.
אנשים, ילדים, ילדות, ברגעים כל כך
בלתי
לא אנושיים, מתחננות על החיים שלהם. זה דבר שמאוד מאוד מאוד קשה להתגבר ולסלוח עליו במובן המדיני.
הכי עמוק שיש, הכי עמוק שיש. אני אומר לך, אנחנו דיברנו על זה, אני ואת, בשעה הקודמת, על מה זה טלטל אצלנו, מה זה שינה. זה שינה לי מהותית, משהו בסיסי לגבי ה...
כן, אבל גם במובן הזה...
הזהות והמהות שלנו.
ואני מרגישה אבל שגם במובן הזה אנחנו גם מחויבים לאיזה
חשבון נפש. לא, אני לא אומר מה המשמעויות.
מה הייתה הטעות שלנו?
חד משמעי, אנחנו מחויבים לחשבון נפש ולמצוא מקום לתקווה, להכיל אותה ולעתיד משהו, הכל, הכל, הכל. ויחד עם זאת, אני גם לא, אני גם מחבק, אני מכניס את המקום הזה התנכי הזה של,
כן.
של, של, של זה קיים שם, שאף פעם לא, לא נתתי לו מקום באמת. הדבר הזה קיים, והוא יהיה קיים, והוא ילווה אותי, אותנו, עד הסוף. אתה יודע, זה כמו, זה שואה. תמיד שהיינו מדברים עם הדור שלנו, מדברים עם הדור הסבים והסבתות, והדור המייסד על השואה. ותמיד זה היה כזה מין משהו כמהי אצלה, זה בסיסי, שלא לקנות דברים מגרמניה,
כן,
ולא לעשות
בטח.
זה. זוכר, זה כזה, ברור. כזה. אנחנו גדלנו על זה בתור ילדים.
כמו שאשכנזים אומרים, איזה מכוניות יש להם ממח שמם.
כן,
כאילו מוסיפים ממח שמם בסוף,
ממש
ברור.
כזה.
ידוע.
עכשיו, אני לא אומר לבוא להגיד ממח שמם, אני לא נכנס לה, אבל זה כאילו הדבר הבסיסי הזה של פחד ולא לשכוח מה שקרה, זה מה שאני... הדור שלנו חווה, זה פשוט שואה, תראי,
אני לא יודעת, אני לא יודעת מה להגיד לך על העניין הזה של שואה, אני מרגישה שאנחנו בלופ שלא מסוגל להסתיים.
פוגרום אתני, מה שנקרא.
ניהול הסכסוך, מה שנקרא, הביטוי המזעזע הזה, כן? זה ביטוי שבעיניי הוא חלק ממה שקיבע את האור על המדינה שלנו יותר מדי זמן.
אני חושב שהשביל אוקטובר קרה, סליחה גלית, אני אגיד את זה, השביל אוקטובר קרה לא קשור לסכסוך. לא קשור לכיבוש. כאילו ברור שיש קשר, אבל בסוף, 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 הטבח הזה והסיפורים האלה, העדויות שלה,
אתה יכול לראות גם סרטונים, זה לא רק עדויות.
כן, הסרטונים, זה היה גם מתועד, שזה גם כן, זה פסיכוזה פסיכית, אבל כל האירוע הזה, שאני קורא לו פוגרום, שואה, whatever, הוא לא קשור, כמעט לא קשור לסכסוך.
כן.
לא קשור.
לא יודעת.
אי אפשר.
גם למלחמות יש סטייל. ומשהו בסטייל הנוכחי, הוא חרג מלהיות הדבר עצמו.
זה כאילו איבד את הממלכתיות של מלחמה אפילו, את האירוע הזה, זה כאילו...
גם במלחמות אנחנו מתנהגים כמו משהו, זאת אומרת, מה זה מלחמות? אתה יודע מה? ב-20 שנה, ממלחמת לבנון השנייה עד היום, היה התנהגות של מלחמות, היה הסכם, 1701, הם הפרו, אנחנו הפרנו. אתם תפרו קצת, אנחנו
המנהיגים,
נפר.
עברו פתקים, יותר מדי, עברו פתקים.
אנחנו ננהל את הסכסוך, אלה הרגעים הצינים. לא הרגעים של השבעה באוקטובר, כשהאסון הוא כל כך חד משמעי. 20 שנה כולם מפרים בקטנות או לא בקטנות את ההסכמים, ומכינים למלחמה הבאה, והנה... חוץ מאשר מה שקורה בדרום, אנחנו עכשיו גם שוב בלבנון, עם המילים שאנחנו רגילים לשמוע, לבנון מזמנים אחרים. ואתה יודע, אנשים שומעים עכשיו, גם אנשים שהיו חיילים בלבנון, ועכשיו חוזרים להילחם כמפקדים לפעמים, או דברים אחרים, ובוא נעשה...
אני חושב שמה שקורה בלבנון הוא נכון, והוא צודק, ואנחנו עושים, ואני מחזק מפה את כל מי שצריך לחזק, אני רק שואל שאלה אחת, למה עכשיו... ולא לפני 11 חודש, ולא לפני 10 שנים, ולא 5 שנים, ולא 20 שנה. אני כאילו לא מבין, ויש לי מין תחוש, ופה אני כואב את זה. למה עכשיו שיש חטופים, ולמה עכשיו, ואי אפשר לנתק את זה מאיזה מימד פוליטי שמרחף פה מעל כולנו. אפרופו גדעון סער, תגידי, מה את חושבת על גדעון סער?
אגב, אני רק רוצה לומר רק על מה שאמרת על לבנון, למה זה לא קרה לפני 10 חודשים, אני רוצה לחזור תגיד. ולשאול למה, התקדמות מדינית לא קרתה ב-20 שנה האלה, ומי שהחמיץ 20 שנה הזדמנות לדבר עם ה-57 נציגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, ומי ש-20 שנה, עכשיו תגיד לי, 20 שנה, הנה, היה הסכמי אברהם גם ב-20 שנה האלה, יכול מאוד להיות, אבל התקדמות עם מה שקורה בלבנון ועם חיזבאללה, שעדיין בוא נזכור שמדובר במיעוט בתוך לבנון, נכון שזה מיעוט שחטף את מדינת לבנון, או לא יודעת מה, אני כנראה לא מבינה מספיק על לבנון, שזה אגב דבר שנדלק לי בו האורך אחרי השבעה באוקטובר, שאני לא יודעת כלום על האזור שלנו, ורוב, הרוב המוחלט של אזרחי ישראל לא יודעים כלום, על מה קורה לא בעזה ולא בדרום לבנון, ומי מי ראש ממשלת לבנון עכשיו, אתה יודע?
לא ידענו מה שקורה בעזה, זה בטוח.
כן, אבל אתה, אני, ראש ממשלת לבנון, אנחנו יודעים מי הוא? אנחנו יודעים מה קורה במדינה הזאת? אנחנו יודעים רק להגיד, אלה התקרבו לליטני, לא התקרבו לליטני. 20 שנה, מה עשית פה? מה עשית 20 שנה מהרגע של ההסכם? הנחת אותו וחיכית לראות אם הוא יגדל מעצמו? יותר, תראי,
אנחנו יודעים, אנחנו יודעים דבר פשוט, אנחנו, תראי, אנחנו
ואני אומרת את זה, סליחה על הפופוליזם, אבל אני אומרת את זה בשם כל קורבנות מלחמת לבנון השנייה. בשבילם, הלכת, סידרת משהו, התקדמת בעניין המדיני שם?
תראי, אנחנו יודעים דבר אחד, שיש לנו, יש את חיזבאללה שהיא שלוחה של איראן, ואנחנו מבינים את זה. ואנחנו יודעים שאפרופו זכר הקורבנות והחיילים שנהרגו במלחמת לבנון השנייה, האם אנחנו עשינו משהו כדי לקיים את הסיבה שלשמה שלחנו אותם לשם? התשובה היא לא. מה שקרה שם זה מנהרות נחפרו, והתושבים שמעו, והיה לחץ, ואמרו, חבר'ה, אנחנו שומעים מהצד השני אותם, ואנחנו רואים אותם הולכים פה על הגבול, וזה מה שקרה שם. עכשיו תראי, האדישות שלנו, היא גם הכניסה את תושבי לבנון במידה כזו או אחרת לאדישות, כי אומרים, אם לישראלים לא אכפת, אז למה שלנו יהיה אכפת למה שקורה?
אני זוכרת, מבחר תושבי צפון מתקשרים לתחנות רדיו, מתקשרים לטלוויזיה, אומרים, תשמעו, אנחנו שומעים חפירות באופן לא, זה לא דמיון.
שאמרתי לשיראל לפני כמה דקות שאני באופן אישי מרגיש, הוא דיבר על הפקרה, שזה... אז אנחנו הפקרנו גם את הדבר הזה. אנחנו שמענו את תושבי הצפון מתקשרים לתחנות רדיו ואומרים אנחנו שומעים אותם, ואנחנו ראינו את הטפטופים לדרום ולא עשינו כלום. אז אני מסכים שהשביעי לאוקטובר, אם הוא שינה גם לטובה, הוא שינה את זה שאנחנו יותר ויותר עושים, כולנו, אנחנו מדברים על זה עכשיו, אנחנו עושים יותר, אנחנו מתנדבים, אכפת לנו, ואולי אולי, כמו שאת אומרת, גם נדע מה קורה בתוך לבנון, אצל השכנים שלנו יותר. אנחנו כאילו היינו באיזה מין בועה 20 שנה, ולא משנה יותר. למה, ו... כן. כן, יותר.
הדליקו כן. תור, נו. הדליקו כן. תור.
כן, טוב. הדליקו תור.
רגע, שיר, התאוששות, ותכף אנחנו נדבר על מה קרה באמת עם האוטובוסים והמילואים ניקים. כן, כן היה אוטובוסים, לא היה איך להגיע. תכף הכל. תוכנית הבוקר. חזרנו. תגיד רגע, בימים כאלה, שם, ממקום מושבך בגולה, כי אתה הרי נפולת של נמושה, ואתה גולה, כמה אתה מגגל, מרפרש, לראות מה קורה, מה זה?
מה, בארץ?
כן, אז איפה?
בבורדו,
בטח בארץ.
מה זאת אומרת? אני חי פה... תחת לבית שלי יש תמיד הפגנות, כל פעם מפגינים על משהו אחר, אין לי מושג
אין לך,
על מה
אין לך עניין, פה. הבנתי,
כלום.
הבנתי.
רק אז, בארץ, ודאי.
הבנתי, אז כמובן שלא יכולת להימלט מענייני תחבורה ציבורית בסוף שבוע הזה למילואים ניקים, אני לא יודעת כבר מה האמת בזה ומה לא, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לאסף זגרי, זה הכתב התחבורה של גלובס, מה העניינים? אסף?
אסף? טוב,
אסף זגרי זק מיד ניתק את השיחה ברגע שהוא שמע שאתה על הקו, ואני מבינה אותו.
אבל אם את יודעת, אני יכול טיפה להגיד לך, כי אני קראתי על זה לא מעט.
אז זהו, גם אני קראתי על זה לא מעט, ולא לגמרי הבנתי, אבל בוא תסביר לי אתה. הכל התחיל מזה ששרת התחבורה, ניתן לה כרגע ציון.
הכל מתחיל אי שם לפני שנים רבות. נכון, אבל... במדינת ישראל, שהיא מתיימרת להיות מדינה מערבית, דמוקרטית, אין תחבורה בסופי שבוע.
נכון, לא, זה מטורף.
וכיוון שכך, אז הרבה מאוד תושבים...
לא, ברור, כי בשבת...
וחיילים שיוצאים לסופה שמתים
בתחבורה... רגע, חכה שנייה עם תאונות דרכים, אבל בוא נבין קודם כל מה קרה. אז אסף זגרי, כתב התחבורה של גלובס, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
טוב, בוא נתחיל מההתחלה. מה האמת בזה? זה מירי רגב לא שלחה אוטובוסים למילואים ניקים? זה באמת נכון?
אז ככה, בעצם, קודם כל נתחיל מהשורה התחתונה. לא הייתה תחבורה למי שהיה צריך לנסוע, וראינו אין סוף תלונות כאלו.
וראינו גם אין סוף בקשות של חיילים ברשתות, כן.
נכון, ומשרד התחבורה טוענים שהדבר מצוי בסמכות ובאחריות משרד הביטחון. ומשרד הביטחון... טוענים להפך.
שזה משרד התחבורה. אוקיי, עד כאן שמענו. עכשיו, ושניהם טוענים שאין בעיית הסעות.
נכון.
אז רגע, אז זה נכון שאין בעיית הסעות? אני לא רוצה באופן אוטומטי כזה להגיד, טוב, הם סתם אומרים, הם סתם אומרים. למה? אני חושבת שהם היו מעוניינים שחיילים וחיילות יגיעו לבסיסיהם.
הם מעוניינים, הם פשוט לא עושים זה כלום.
אבל רגע.
עכשיו זה לא משנה אם זה שר ביטחון,
שר ביטחון, תחבורה. והיו הסעות לחיילים או לא?
היו בצהל טוענים שהיו הצעות לחיילים, אבל זה לא משנה, כי בסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאות בשטח, והתוצאות בשטח הן כאלו שהיו פשוט חיילים שהיו צריכים להגיע אחרי חיילי מילואים, גם אחרי 200 ימים ששירתו עד היום, וניסו לעזוב משפחות בחג ולהגיע למילואים, פשוט לא היה להם איך. אז על העובדות האלו אני גם לא חושב שיש מחלוקת.
חשבתי שמשרד הביטחון חולק על זה, ומשרד הביטחון אומר לכל החיילים היה איך להגיע, לא הייתה שום בעיה, ויש לנו אוטובוסים ויש לנו דברים.
נכון, אנחנו מכירים גם את הטענה הזו של הצבא, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים פשוט אין סוף תלונות מכל מיני מקומות בארץ.
אז אנחנו אומרים, אוקיי, והשרה היא נמצאת כרגע בהונגריה, וקונה יהלומים בתמונה באמת באמת מבזה ומעליבה אותי מאוד. אבל תגיד רגע, אז זאת השרה, אבל אין מנכ״ל למשרד, אין מנכ״ל אגד, אין לסגנים, זה רק היא בהונגריה, אז לא מפעילים אוטובוסים? זה יכול להיות כזה דבר?
לא. אז קודם כל במשרד התחבורה טוענים שהופעלו אוטובוסים, שמשרד הביטחון משך מהמשרד, זה משהו כמו 30 אוטובוסים, שבהם הם הסיעו חיילים. אבל לא מדובר בשירות התחבורה הציבורית, שחיילים רבים היו משתמשים בו אם ההקפצה הזו הייתה נצאת ביום חול. אז כדי להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, אין ספק שצריך את ההחלטה של הדמות הבחירה ביותר.
זה דבר שקרה?
מה פתאום שהיא תעשה את זה?
זה דבר שקרה במדינת ישראל, הופעלה תחבורה ציבורית בשבת אי פעם?
אז באתר אגד עדיין לא נמחקה איזושהי כתבה, שבה מראים איך במלחמת יום הכיפורים בשעה 2 שר התחבורה אז שמעון פרס הפעיל את התחבורה הציבורית, ובתוך חצי שעה לפי אותם דברים אוטובוסים של אגד כבר התחילו לנסוע ברחבי הארץ ולפזר.
איזה קטע להשוות בין שמעון פרס למירי רגב, וואו, זה כאילו ים אוקיינוס שלם באמצע. כן,
כן, אז באמת דברים כאלו כן היו. עכשיו, אני אומר, זה בכלל לא משנה מי צודק בוויכוח הזה, הרי בסוף מתעוררים, רואים שיש פערים בשטח, אז שמישהו ייקח את היוזמה ויפעיל את התחבורה הציבורית. הרי נניח והצבא הוא האשם, בסדר? ומשרד הביטחון ממש חטא לתפקידו, ובמשרד התחבורה באמת עשו את כל הבדיקות ואת כל הבירורים, וקיבלו תשובה שלא צריך להפעיל את התחבורה הציבורית. אבל אתם רואים בסוף שלחיילים אין איך להגיע.
בוודאי, כולל מחול אגב. כולל צו 8 מחול.
אבל למה אנחנו מתפלאים?
והסמכות נתונה בידיכם. אז לא תעשו משהו כדי לסייע למאמץ המלחמתי, זה בלתי נתפס. אז במקום לפתור את המשבר הזה פשוט, אז הם ניסו לפתור את המשבר התקשורתי, ולא את המשבר התחבורתי. ובמקום פתרון המשבר התקשורתי, אז יותר נוח להעביר את האשמה הזאת מצד לצד. עכשיו, אף אחד לא רוצה לקבל החלטה פשוטה, יש מלחמה, צריך להסיל תחבורה.
תביאו את הרכבת, תנו לאנשים, הם יודעים איך... לא, גם כשאומרים, משכנו 30 אוטובוסים, הכוונה, משכנו 30 אוטובוסים לנקודות איסוף שאנחנו החלטנו מהן. וזה לא תמיד מתאים לכל מיני... אנחנו יודעים איך התחבורה הציבורית פרוסה בישראל, נקודות איסוף, גם אליהן צריך להגיע.
נכון.
כאילו, אבל למה התעוררנו עכשיו כולנו?
למה? אני חושבת שהביקורת על משרד התחבורה היא רגילה. אסף, תגיד, מתי המשרד הזה היה יותר רותח מאשר עכשיו, לא?
כן, לגמרי. לא, אבל גם צריך להזכיר כמובן שבדיוק אותו מקרה אירעה בשביעי באוקטובר. שגם אז במהלך החג לא היה איך להציע.
היא גם הייתה באיפשהו, היא גם הייתה באיזה נסיעה נורא חשובה במקסיקו, אם אני לא טועה, לא? היא נסעה...
למה היא נסעה? למה השרה נסעה להונגריה?
נכון, זה סיפור מדהים. בעצם השרה הוזמנה על ידי שר ללא תיק בממשלת הונגריה, ועם כמובן מהרה לטוס לבודפסט, היא גם פגשה שם את ראש ממשלת הונגריה. אני לא מכיר איזשהו הישג, לא יודע, מקצועי או מדיני.
הונגריה היא מעצמת תחבורה או משהו כזה?
לא, מה, היא לא כמו תאילנד או מרוקו.
היה גם ניו יורק, היה גם ניו יורק.
כן, כן, בואי, אנחנו... תראה, הדבר היפה אצל שרת התחבורה שהיא הרבה בדרכים.
משתמשת ב...
כן, היא במוניות שם, היא טסה, יש לה משלחות, היא הרבה בדרכים, היא ממש מקיימת את מה שהיא נבחרה לעשות. אני חושב אבל, שבסופו של יום היא לא האישי בכלל, יש פה איזה אירוע, שוב, אנחנו מבינים את זה, זה גם, זה כאילו, אני מחבר, אסף, תקן אותי אם אני, אם אתה רואה קשר, בין לא לבנות גשר או להוביל אותו בשבת, לבין האירוע הזה. זאת אומרת, בסוף יש פה איזה...
זה לא נשמע לי מתוך הגנה על השבת, אני חייבת להגיד.
רגע, אני רוצה להשלים את מה שאמרתי. היא ממוקמת בפוזיציה, מישהו מינה אותה, אנחנו כולם מבינים מי מינה אותה, להיות בפוזיציה כזאת, שהיא תהיה מספיק כזאת חסרת בושה, שלא יהיה לה בעיה לא לשלוח חיילים בשבת, כמו שהיא לא, היא לא, היא, היא תעשה פקקים מטורפים בימי חמישי, כי היא לא תקים גשר בשבת, כדי לשמור על שלמות הקואליציה, כי זה מה שחשוב כרגע. וזה האירוע. חבר'ה, בואו נקרא לילד בשמו. היא מה שנקרא פיון בתוך האירוע הזה. יש פה עניין פוליטי שצריך לנהל, וענייני קואליציה שצריך לשמר, וזה לא מעניין אף אחד מהחבר'ה האלה. אם יש חיילים, הם לא שולחים חיילים, הם לא עוזרים לנו עם חיילים, אז אכפת להם שיהיה להם איך לחיילים איך יגיע? לא, יהיה תחים לנשק, ואת חנוך דאום, את כל החברים, שירגנו הסעות בבזת המתקס.
זה, לא יודעת אם להגיד אם זה עד כדי כך מכזה חוסר עניין בדבר עצמו, אסף, תגיד אתה.
לא, אני לא חושב שזה חוסר עניין בדבר עצמו, אבל אין ספק שהשבת משחקת פה תפקיד. במשרד התחבורה ישר שלפו איזשהו מכתב שהם הוציאו למשרד הביטחון לפני כניסת החג, שבו הם שואלים את משרד הביטחון האם צריך להפעיל את התחבורה הציבורית בחג. אז ברור שאף אחד לא רוצה לקבל את ההחלטה הזו, וברור שזו החלטה שיש לה גם השלכות פוליטיות. עם כמה שזה אסור
להגיד את זה. בוודאי, בוודאי. נכון, מישהו היה מחכה בסוף הדרך.
כל הדבר הזה זה לא איזו רשלנות מקצועית של שרת התחבורה שהיא נמצאת פה או שם. זה עניין פוליטי, וזהו.
אני חושב שזה משולב. אנחנו רואים את היכולות של משרד התחבורה עוד לפני שרגל נכנסה תפקיד. אף פעם לא היה משרד מצטיין, כן? אבל מאז נכנסה על אחת כמה וכמה. רואים את חוסר היכולת שלו לתפקד גם בשגרה. אז בטח ש התפקוד בחירום יהיה בעייתי.
תשמעו כדאי...
שהוציא יותר מ-10 הודעות בשנה האחרונה על כל מיני תרגולי חירום, משחקי מלחמה, התרחבות חזית צפון, אין סוף הודעות כאלה.
בסוף יש לי שאלה אליך.
הדבר הראשון שמסבירים שם לעובדים בכל הערכות המצב האלו, זה לתעד את כל הפעולות שהם עושים כהכנה לוועדת חקירה שתהיה. זה משרד שפשוט עסוק בכיבוי שריפות, שעסוק בניהול משברים תקשורתיים, בהכנות לוועדת החקירה, ופשוט שכח את תפקידו המקצועי, או שלא שכח, אבל זה לא מעניין אותו. ואז אנחנו רואים באמת מצבים כאלו אבסורדים, שפשוט יש גיוס למילואים במהלך אחד, ואין מי שיציע את החיילים, זה הרי בלתי נתפס שהמדינה הזאת שהצליחה לחסל את צמרת חיזבאללה בתוך ימים ו... ולבלום מתקפה מטורפת מאיראן, לא מצליחה
להציע את
החיילים שלה.
אסף, יש לי שאלה. המשרד הזה שנקרא משרד התחבורה, גם משרד התחבורה ובטיחות בדרכים, נראה לי אם זה השם הרשמי שלו, אתה יודע את הנתונים של השנה האחרונה שנפגעים בתאונות דרכים? האם זה עלה? האם זה בירידה? אפרופו כן, התפקוד של המשרד הזה.
אז אין ספק שזה עלה. אני גם אתן לך את המספר המדויק, אנחנו מדברים על סי של 20 שנה
שנפגעים. אתם מבינים מה אנחנו מדברים?
לא, אסף, אני לא מתקשרת אליך יותר בחיים.
היא שלחה למשרד הביטחון, והיא כל היום מטיילת בעולם, האישה הזאת, סליחה, השרה הזאת, מטיילת בעולם.
רגע, אלי, בוא נשמע אם יש את הנתונים שבדבר. אסף, אני איתך.
כן, עוד...
אוקיי, כבר אנחנו נגיע לזה. אבל סי של 20...
סי של 20 שנה.
סי של 20 שנה זה נתון מטורף. אני לא יודעת אם השבעה באוקטובר שינה את זה, אבל עד היום אנחנו כן יודעים להגיד...
שינה את זה לרעה? מסתבר.
שנייה, אני מה שרציתי להגיד זה שעד היום...
329 הרוגים מתחילת השנה הזו.
אנחנו יודעים שעד המלחמה האחרונה יש יותר הרוגים בתאונות דרכים בישראל מאשר בכל מלחמות ישראל. אני לא יודעת אם המלחמה הזאת שינתה את זה או לא, אבל להגיע לסי תוך 20 שנה... טוב, המשרד כושל, תגיד אתה עכשיו אופרטיבית, מה היה עוזר למשרד הזה עוד שבוע לתפקד? זה יותר אנשים, זה להזיז את השרה משם, מתוך היכרותך עם, עם מה שקורה?
אני חושב שהמשרד הזה לא יכול לתפקד, תוך שבוע לא משנה מה יעשו בו ואיזה מהלכים יעשו, אבל אין ספק שקודם כל מילוי של השדרה המקצועית באנשי מקצוע, זה דבר שיכול להועיל למשרד לעבוד בצורה מקצועית. אני חושב שגם רפורמה שכן עובדים עליה, של להוריד סמכויות מטעם משרד התחבורה אל רשויות תחבורה מטרופוליניות, מדהים. אולי יוכל לסייע, כי אז איגוד של ראשי ערים יוכל בעצם להחליט על ענייני התחבורה בתחומו. ואז אולי יכולות
להיות... אבל עדיין הוא יוכל להחליט, חיפה תוכל להחליט להפעיל את הרכבת?
את הרכבת לא, אבל היא תוכל להחליט להפעיל תחבורה.
כן, יש תחבורה ציבורית בחיפה בשבת איכשהו, יש בעוד מקומות, אבל זה פתרונות כאלה.
יש עוד כל כך הרבה דברים שקשורים למשרד הזה.
כן, הסוג הזה אולי יכול לעזור במשהו. אגב, ראינו את עיריית תל אביב מפעילה אוטובוסים.
כן.
שזה אפילו לא תחבורה ציבורית, זה פשוט שירות הצעות שהיא מפעילה. לתושבים, אז היא השתמשה בזה לטובת הצעת חיילים.
המשרד הזה הוא כל כך חשוב, כי הוא נוגע בכל כך הרבה, ממש בעניינים
לאומיים. והוא החיים שלנו, ואני מקווה מאוד מאוד שכל האי יכולת של המשרד הזה כרגע תשתנה, ומישהו ייקח שם את ה... או מי שהיא תיקח את המושכות באופן יותר הגיוני. אז כרגע, אם לסוף שבוע הבא אין פתרון יותר טוב לחיילי וחיילות צהל, למרות שאנחנו גם יודעים שכל העניין הזה של מילואים, כל כולו מראש מבוסס על רכב פרטי. זאת אומרת, כל הרעיון של מילואים, זה לא שזה פקודה, יש שמקפיצים מילואים סוף שבוע מהר רכבות, לא, זה כל הרעיון שם, אם אתם זוכרים מפעם, רכבים מגויסים וכן הלאה, זה הכל עובד על, תגיעו, תצטרכו עם טרמפ.
נכון, גם היום בעצם מגייסים רכבים, ובאמת ראיתי גם הרבה תלונות כאלה של חיילי מילואים, שמסבירים מה אתם רוצים, זה תמיד היה ככה, תמיד אנחנו...
אנחנו חווינו את זה,
ציפינו לשינוי,
את המהירות של הניוד בשביל אוקטובר, גם זה קשור לכל, בסדר, לא משנה.
אסף זגרי, זה הכתב התחבורה של גלובס, תודה רבה.
תודה.
יום מצוין.
תודה.
תודה רבה. בונה, לא דיברנו כבר הרבה זמן בעצם, אלי.
נכון.
כזה עוד ממקודם ועוד ממקודם, אבל רגע, יש לנו כאלה דברים להגיד, נכון? יער, היא לא עובדת פה כבר תקופה, למרות שכאן, את רואה בסדר, אין בעיה. אז עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על בבילון, פארק השעשועים המקורה של ישראל, בפריסה ארצית של 10 סניפים מאילת ועד קריית אתא. בבבילון מציעים חוויה כיפית ונעימה שלא תלויה במזג האוויר, עם מגוון משחקים לכל המשפחה ולכל הגילאים. והיום יש לנו לחלק למישהו מכם כרטיס נטען על סך 100 שקלים. אני רוצה אותו, הילד שלי אוהב את זה. רוצים לזכות? סמסו עכשיו בבילון ל-055-9-222-102, ואולי תזכו, הורידו את האפליקציה החדשה של בבילון וקבלו 50 מטבעות מתנה למימוש בכל סניפי הרשת. משחקי וידאו ודברים כאלה, זה מה זה אסקפיזם כיף?
נכון, זה
גם
כיף.
כאילו, כי גם יש בזה איזה אלימות או דברים או זה, אבל זה לא שלך. זה לא, פיקסל, כן, בעוד זה פיקסל, כאילו, הם זה גם, איזה יופי.
זה גם מעביר את הזמן ונותן איזשהו שקט נפשי לכל ההורים ששומעים אותנו עכשיו.
אפרופו מעביר, אני לא יודעת כמה זה מעביר את הזמן. כן, תכף סוכות אגב, צריך גם לארגן.
בטח.
כאילו החיים הם כל הזמן עובדים בשני מסלולים מקבילים. מסלול אחד קוראים לו 7 באוקטובר, והוא באמת השם של הסדרה החדשה בכאן, היום שלא נגמר, זה מאוד נכון עליו. ובמקביל, אני צריכה עיסוקים לקנות כרטיסים להצגות, לילדים שלי, ומה עושים בסוכות, ואיך החיים ממשיכים ככה.
את גם תיילית נורא, אז את צריכה לדעת.
לא, אני יותר של תרבות, אגב, אתה לא מכיר את הלוז, אבל זה יותר מאשר מטיילים. הילדים ילכו לראות יאקיש ופופצ'ה בגיל 5. זה מאוד משמעותי לי. כן, אתה יודע, מה שהילדים שלי אוהבים הרי, מה הם אוהבים. אתה יודע, זה אלבוד, כאילו הילדה כבר זה, קלו כל הקיצין.
אין סתם ים נגיד בסופה, שיאללה, היום הולכים לים, ענבים והבטיח וזהו.
לא, אנחנו הולכים לפעמים לקאנטרי וזה, דברים כאלה. אבל הבת שלי היא בהזנחה גמורה, הבן לעומת זאת, הוא מבחינתו חיים טופול, הוא כוכב ילדים.
אוי, יואו,
לא, אבל ברצינות, לא, האלבום, האלבום, יש איזה תקליט שהוא שומע של חיים טופול, הוא פשוט המקריא לילדים הכי טוב ששמעתי בעברית בפער. הוא מדהים, זה לא, זה מנצח את מבחן הזמן לגמרי.
מה אתה עושה לילדים?
לא, את יודעת דברים אני משפיעה. כן, שמוליק סגל, זה כל... לא, גם שמוליק סגל הוא אדיר בזה. לא משנה, בקיצור, אז אני עסוקה כזה ב... בחיים, באיך נמלא את החג, ואיך נעשה את כל הדברים האלה, והכפילות הזאת בין שני החיים שעובדים במקביל, לפעמים...
כן,
זה עושה
כן.
מחשבות, מחשבות כפירה.
אנחנו ממש על הספקטרום של זה.
ממש.
כאילו מרזיק, ממש. לגמרי. זה אירוע.
אז, אני, אז ביום, אנחנו בעצם לא דיברנו פה עוד קודם, אבל מיום שלישי, ליל התקיפה האיראנית הזכור, אז זה עושה כל מיני מחשבות כפירה, והיה את הלילה הזה, והייתי בתל אביב, חלק מהזמן הייתי בחניון של קניון, שהיה מרחב מוגן.
נתקעת בחניון? כאילו התחיל האירוע בחניון?
פתאום סגרו את הקניון. לא, הלכתי לקנות בגדים. איזה עונש. הלכתי לקנות בגדים לילדים.
את קונה בגדים?
לילדים.
אה, אוקיי.
ולחג. הבגדים שהיא לא הסכימה ללבוש.
את רואה?
לא יאמן.
קרמה.
אני את חיי, אני סיכנתי.
הלכת, קנית, נתקעת בחניון, בסוף מה? היא לא רוצה.
לא, היא תלבש את זה, יהיה מה שיהיה. אני לא יודעת מתי, אבל הילדה תלבש את החצאית פליסה על הראש, היא תלבש אותה.
מה זה חצאית פליסה?
עם כפלים כזה? שזה יש כפלים בתוך החצאית? לא משנה, קיצר.
זה יותר יפה מחצאית טוטו, פחות.
אלא, ספציפית לבת שלי, לדעתי היה יותר יפה פליסה מטוטו, אני חייבת לומר. טוטו זה נפוח כזה, זה יותר לגבעוליות. עכשיו, פשוט תפגוש אותה, אין בה כלום גבעולי או עדין.
הבנתי.
זה כאילו תמיד הרגשה, היא נכנסת, כאילו, היא נכנסת ככה, שלום, הגעתי, ככה היא אומרת, היא כמו דודה רומניה.
כמו אמא שלה קצת, לא?
לא, יותר דודה רומניה כזאת, בת 56. זה הווייב.
הבנתי.
אבל עם תעצומות, כאילו, אוהבת לחרב גם, לא משנה. קיצור, מה שאני באה לומר, בסדר, לא יודעת
מי זאת. נהדר שיש לך כל כך הרבה מה להגיד, והיא קטנטונת בת שנתיים וחצי, נכון?
כן, בסדר, אז מה, אין לה זה? מה שאני באה לומר, זה שהייתי שם בחניון הזה, וכל מתקפת הטילים, שכמובן, באמת סוכלה מרהיב, כן? הכל יורת, וזה, כמעט הכל יורת.
כן, אני כבר לא יודע,
לעצמי,
כי פתאום כל פעם...
חשבתי לעצמי, כמה עלה המופע שראיתי בשמיים, בשמי וואו, ישראל, בשלישי כן. בערב. אני רוצה לדעת, כולל הכל. הטילים האלה ואלה 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 ואלה.
אבל היו פרסומות, היום מלא פרסומות.
נכון, לתעשיית הנשק של ישראל הייתה פרסומת. מה זה, זה זמן טוב.
שוף מטורף, זה כאילו כל העולם הזה, מגה קשב. מה, נראה לי, היו שם כמה אנשים שדפקו שם צ'יצ'ינגים, וואו, ביצועים, מה קרה לך?
אתה חושב, נכון, נכון, נכון. פריים טיים מטורף. כי סתם עברה לי המחשבה באמת מחשבת כפירה, ואין שום ספק שטוב מאוד שיש כיפת ברזל והכל, ואני לא אומרת לו שלא היה צריך להיראות או משהו כזה. אבל אני רק חושבת לעצמי שאני מניחה שגם באיראן ידעו שהמתקפה הזאת לא הולכת לפרק את מדינת ישראל. ידעו שבסופו של דבר, בגלל הזמן ובגלל כיפת ברזל וזה, ידעו שזה יעשה נזק יחסית, יחסית.
זה הכל קטן. עניין תודעתי. אגב, שם הם חוגגים את זה בצורה, וואו.
בסדר גמור. כל... אז זה מה שנקרא זקפה דקלרטיבית. אנחנו רוצים כן. להראות שיש לנו... אז אני רק רוצה לדעת כמה עולה הזקפה הזאת. זה הכל. ואני רוצה לחשוב מה הייתי יכולה לעשות בכסף. זהו, וכמובן שהייתי עושה לביתי. אבל מה הייתי יכולה לעשות?
כמה חצאיות היית קונה?
אז הנה קצת מספרים.
אופה, דודי, שלום.
טיל אחד כזה עולה קרוב למיליון דולר.
איזה טיל? של האיראנים?
טיל בליסטי של האיראנים שהם ירו.
אוקיי.
והם ירו 180, זאת אומרת, הם ירו יותר, חלק לא הגיעו, אבל 180 הגיעו.
200 מיליון דולר פחות או יותר.
וכמה חץ עולה?
להם עלה 200 מיליון?
כן, עכשיו אני בודק לכם את העניין של
החץ. בבקשה, אני מבקש לבדוק
את הירושה. ואחר כך, אם נוכל לחשב, באמת איזה דברים ניתן...
כאילו חצי מיליארד, יש לי תחושה שזה בעולמות של 500-600 מיליון עפו שם באוויר.
דעתי, אני שמעתי כבר כל מיני...
טיל חץ 2, 3 מיליון דולר. טיל חץ 3, כ-2 מיליון דולר, זה הערכה.
וואו, מיליון דולר הבדל, למה מה יש? רגע, 2 יותר יקר מ-3?
כן.
איך זה יכול להיות? אולי יש לו מסך יותר גדול.
שלוש הוא יותר מתחכם, יותר זה.
אז למה הוא יותר זול?
יותר קל.
יותר קל. הוא כאילו כל
המקחים
של...
אז למה הוא יותר זול?
זה כמו שתגידי למה מטוס 787 בוינג הוא יותר זול מהקודמים.
מה שאתה יודע כמה עולים מטוסים פתאום?
טיל ישן יותר עלה יותר זה... עלה יותר לייצר אותו, הגיוני דווקא.
טיל ישן עולה יותר לייצר אותו?
שהטכנולוגיה מתקדמת, בטח.
אז תפסיקו לייצר את הישן. טוב, אני לא מתערבת.
בטיל 3 לא היה את ה-GPS שיש היום בטיל 2.
ו-AI עם השם שלך.
אז קודם כל אנחנו בהפסד, אנחנו בהפסד, כי כאילו בזבזנו יותר כסף מהם. זה אחד. דבר שני, וואו, כמה דברים הייתי יכולה לקנות בקניון, נגיד, באותו לילה, אם היה לך
תסכום. כמה בתי חולים הייתי יכולה לבנות בכסף הזה, נגיד, בפריפריה.
כן, אבל תחשבי על החצאיות טוטו.
נכון, אז בי אותך עכשיו מסדרונות עם קשישות. תניחי לזה, למה את מורידה?
כן, תניחי רגע, בואי, אנחנו מדברים על משהו לך.
איך היית מלבישה את הילדה, ואולי היא הייתה מסכימה לך גם החצי.
לא, היה לך מלא כסף לשדל אותה, אגיד לשמי, אם תלבישי, על כל פעם שתלבישי את הבגדים שאני קונה לך מיליון דולר.
צ'יצ'ינג, מיליון דולר?
למה לא, יש לך תשמי, את כבר ב-500, דודי פה אומר לנו שזה בעולמות של 500 מיליון.
ככה אני מפזרת מיליון, אני לא יודעת אם היא מבינה מה זה בדיוק, אבל... בסדר גמור, אבל זה כן, אתה יודע, אבל כן הרגשתי שזאת מחשבת כפירה. כן הרגשתי שעל זה את חושבת עכשיו, ביום שזה וזה וזה, אבל בסוף, גם המלחמה כן מתנהלת, זאת אומרת, היא לא רק התפרצויות אימפולסיביות של אלימות. יש איזה אופן שהיא מתנהלת, ויש כסף שהיא מתנהלת בו.
הכל, הכל בחוץ, הכל השתגע, הכל עקום,
הכסף. אגב, 900 שיגורים לצפון במהלך החג, אני רואה עכשיו. 900.
כן, זה...
לא יודעת, גם בצד השני מה יכולתם לעשות עם הכסף הזה.
ונכון, גלית, גם לזה קצת התרגלנו. אתמול היו אזעקות בחיפה, אמרתי, זה כאילו...
רגוע.
כן, זה כאילו, זה לא... רגע, כולם בסדר? אף אחד לא... אז אין איזה... אז יאללה, נו. אז אוקיי, אז מה הסוריאל אתמול?
מה הסוריאל אתמול?
לא יודע.
לא היה להם?
לא הסתכלתי, אבל כאילו
כפתה להם... מה זה לא הסתכלתי? אתה כל היום בכדורגל, לא הסתכלתי.
דני קרבחל עבר פציעה, הקפטן שלהם עבר פציעה.
השם הכי טוב ששמעתי, דני קרבחל.
מה זאת אומרת?
אוי, איזה יופי, דני קרבחל. הוא יישאר איתנו השם הזה, הוא עבר פציעה, מה קרה לו? נעקץ במרפק.
לא, 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 פציעה, אפילו אתה יכול לשאול פה את דודי שנמצא לידך פציעה קשה ורצינית בלייב, שזה תמיד מזעזע, אגב.
מה, קיבל כדור לתוך הפנים?
לא, לא, עפה לו, הסתובבה לו הרגל, לא כיף.
תגיד, אולי כל הפציעות האלה זה אומר שהספורט לא טוב. זה לא טוב לאנשים, תראה מה זה עושה להם. בוא נמציא ספורט שהולך עם הגוף, לא נגדו.
מה זאת אומרת? תני לי דוגמה.
פילאטיס, יוגה.
כן, אבל זה לא טלוויזיוני, מה עכשיו? מה, אני אשדר עכשיו? איך את יכולה לעשות תחרות?
איך אני מקבצת רצפת הגן? תדע לך, שאיך שאני, דני בקלחר, איך שלא קוראים לו, איך שהוא מקבט רצפת הגן, זה כן דבר שהייתי צופה בו.
איך קראת לו? רגע, איך קראת לו?
דני בקלחר, איפה דני?
בקלחר.
איפה האיש הזה? צא לי טובה. נו, באמת. מה עשו אתמול?
דני קרבחל. נו, בקלחר זה נהדר.
אז הוא עבר פציעה, אז לא היה טוב לריאל אתמול?
מה קרה? הקפטן נפצע, פציעה קשה, שהראו אותה מלא מלא בלייב.
בסדר.
הוא לא ישחק כדורגל השנה.
שנה בכלל?
לא, לא, זה פציעה כזאת קוקוריקו, נו, זה פציעת קוקוריקו.
טוב.
זה כאילו...
אוקיי.
דני בקרחל.
והוא, כן, אז אין אותו יותר.
כן. אז זה ריאל, את רואה? אז כאילו הייתי שם לרגע, אפרופו המחשבות כפירה שלה.
כן.
בחיים המקבילים, יאללה.
בחיינו המקבילים. בסדר גמור, אנחנו את חיינו המקבילים נרגיש עוד יותר מחר, בשבעה באוקטובר.
כן.
כל יום פה הוא סימבולי, אבל יש משהו ביורצייט, ובזה שעברה שנה מהבוקר ההוא, ואנחנו ניפגש פה גם מחר. אני לא יודעת איך באמת באמת נתמודד עם זה, אבל ביחד נעשה. וננסה להחזיק במה שטוב. ובעוגן וברפסודות שלנו, ואנחנו חזקים, ואנחנו צודקים, ואנחנו ננצח. בסדר?
נכון.
אלי, אנחנו ניפגש מחר.
צ'או.
יאללה, ביי.